פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Doing Different פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות, אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודעה, לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה, לפגש כאן, למען חוות הדעת, העמקת הידע, גירוי, אולי סיפוק הסכנות, אולי רעיון נשגב. ככה סתם פתאום, באמצע היום ובעברית, כיף גדול. לא מובן מאליו, אף פעם, בטח שלא בתקופה המסויטת הזאת, אני מקווה שאיכשהו, אתם כמה שיותר בטוב, כמה בטוב שרק יכול להיות, כרגע, טוב, גבירותיי רבותיי. אנחנו הולכים היום לדבר על חינוך, על חינוך, אתם יודעים, אני, יש לי, בטח כבר שמעתם את החלק הזה של הפתיח, תמיד שאנחנו מדברים כאן על חינוך, אז אני מזכיר את הסיפור היפהפה על פילנטרופיה. על פילנטרופיה, הביטוי שמגיע בעצם מתוך אותו מחזה של אייסקילוס, פרומטאוס הכבול, והסיפור שפרומטאוס נותן לבני אדם את האש, הוא הגיבור הגדול שנותן לבני אדם את האש, וזה מחזק אותם ומעצים אותם ומאיים קצת על האלים, אז הם מענישים אותו וקושרים אותו לסלע, וכל יום האיל בא ודוקר אותו ואוכל לו את הכבד, ובלילה הכבד שלו צומח מחדש, ולמחרת האיל שוב אוכל אותו, ושוב למחרת, ושוב למחרת, ושוב למחרת. והמקלה היוונית, המקלה הקצת פולנית הזאת, היוונית, באה ואומרת לו, אוי, תראה כמה אתה סובל בגלל דרכי אהבת האדם שלך. פילנטרופוס טרופוי. ודרכי אהבת האדם שלו היו באמת לתת לבני אדם את האש. עכשיו, האש מייצג את כל מה שמבדיל בינינו לבין רוב בעלי החיים לפחות. האש הוא הטכנולוגיה, הוא האפשרות של הטכנולוגיה האנושית, הוא כבר הפצצה הגרעינית, הוא האנרגיה הגרעינית. האש הוא כל מה שאנחנו מעבירים מדור לדור כדי להמשיך תרבות. כן? יש בעלי חיים שיוצאים לעולם, הצו הקטן שיוצא מהחול הוא מוכן לחיים, אם הוא מגיע לחול, למים, כן? אם הוא שורד את החול, אם הוא מגיע למים, אז הוא מוכן לחיים לחיות את המאה, ואני לא יודע כמה שנים שלו כצו. אנחנו נדרש תהליך ארוך של חניכה כדי לקבל את האש שלמדו בדורות הקודמים. דהינו שמתן האש הוא הפילנטרופיה המקורי, ולפני שהפילנטרופים הם כל מיני חברים מחול שתורמים מיונם, וכל הכבוד להם, וטוב מאוד שהם תורמים, אם כי אולי עם משטר של מיסוי אחר היה אפשר לבנות בתי חולים עם כסף ציבורי, אבל זה עניין אחר. אבל הפילנטרופיה האמיתית זה אנשי החינוך. זה הפילנטרופיה האמיתית. זה האנשים ש... כך אני חושב לפחות, באמת ובתמים מקדישים את חייהם לאהבת האדם בצורה מזוקקת ביותר שלה, שבה אתה מקדיש את עצמך לנסות לגדל דורות של ילדים שהם יהיו בני אדם ממומשים ככל שהם רק יכולים להיות. ומצד אחד, אז שוב אני רוצה להקדיש קודם כל את הפרק הזה לגיבורות והגיבורים ולאנשים המעולים, שעוסקים בעבודת הקודש הזאת, ואני אומר עבודת קודש, למרות שאני חושב שצריך להיות עבודה מתוגמלת, הרבה יותר, זה לא עבודת, זה לא התנדבות, וזה הזוי, וזה אחד מהכתמים הגדולים בתרבות הישראלית הנוכחית, האופן שבו החשיבות העליונה של הדבר הזה לא מתוגמל כראוי, כי אם היה לנו פרק עם משה בר סימן טוב לכמה שבועות, ודיברתי על מערכת הבריאות בפתיח שם, כאל סממן בולט של התרבות האנושית. זה שכשמישהו נפצע מטפלים בו, זה סממן מאוד מאוד נשגב מצד אחד ובסיסי של התרבות האנושית, הרי שגח גם מערכת חינוך שצריכה לתפקד, שמתפקדת. עכשיו, אנחנו היום אבל רוצים לדבר על חינוך מבעד לראי הסוציולוגי. אנחנו רוצים היום לעשות מבוא לסוציולוגיה של החינוך, שהוא כמובן נושא מרתק ומוחכב, ואני חושב שחלק מהמורכבות שלנו לקבל סוציולוגיה היא שאנחנו חושבים על עצמנו קודם כל כאינדיבידואלים, כאל פרטים. אנחנו נוטים לחשוב לעצמנו מנקודת זווית פסיכולוגית. אבל כולנו גם חלק מנתונים סוציולוגיים, איכשהו, גם אם זה כאילו קצת מעליב אותנו שבסוף אנחנו בתוך סטטיסטיקות. אבל אנחנו בתוך סטטיסטיקות, והסטטיסטיקות מספחות סיפור שגם אם פה ושם יש יוצאי דופן לא, הוא סיפור שמספר את הסיפור של רובנו בכל מיני אופנים. וכשזה נוגע לחינוך, אני חושב שזה מרתק במיוחד לראות עד כמה שנגיד הצלחה בלימודים, זה פונקציה שיש לה סיבות לא רק פסיכולוגיות, אלא גם סיבות סוציולוגיות, שיחס לחינוך, שהשכלה גבוהה, שכל הדבר הכל כך חשוב הזה, הכל כך מהותי לתרבות שלנו, ניתן גם להבנה דרך חינוך, המדע המרתק הזה, שעליו נדבר היום. אז בעצם אנחנו מדברים על חינוך, אבל בראי הסוציולוגיה, אנחנו מדברים על הסוציולוגיה של החינוך, גבירותיי ובאותיי. וכדי לדבר על הסוציולוגיה של החינוך, אני שמח, מתחגש ומתגאה מאוד לארח כאן את חברי שהרבה זמן כבר הפרק הזה איכשהו צריך לקרות וכזה לא יצא עדיין. אז הנה הוא קורא עם דוקטור אדם הישראלי, גבירותיי ובאותיי. דוקטור אדם הישראלי הוא בעל תואר ראשון בהיסטוריה ומדעני המדינה מהאוניברסיטה העברית. תואר שני הוא עשה בתוכנית שפרץ לארגון מלכרים וארגונים קהילתיים, שזה בבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים. שם באוניברסיטה העברית הוא גם כתב את הדוקטורט שלו על הסוציולוגיה של החינוך, כשהוא חקר בעצם סטודנטים שהם דור ראשון להשכלה גבוהה. את הדוקטורט הוא סיים בתוכנית למצטיינים בחינוך במכון מנדל. הוא עשה פוסט במכון מופת באוניברסיטת תל אביב, ששם הוא חקר את המעורבות ההורית בתהליכי שינוי בבתי ספר. כיום הוא ראש המחלקה לחינוך יסודי וראש החוג לחינוך במכללת סמינר קיבוצים. הוא מרצה באוניברסיטת תל אביב בבית ספר לחינוך, בקורס שהבנתי שהוא מדהים, קורס מדהים.
אין עליו.
אין על הקורס הזה.
אין עליך לגמרי.
לא, זה קורס שעושה מבוא לחינוך מבעד לראי סוציולוגי, פסיכולוגי ופילוסופי, ואני אשם על החלק הפילוסופי. התבוננות עכשווית בחינוך בלתי פורמלי, הוא ספר שיצא לא מזמן במכון מופת, אותו אדם הישראלי ערך יחד עם אופיר שפר וחגית קליבנסקי. יש אתר, אם אתם תעשו גוגל, פשוט תעשו גוגל, אם אתם רוצים עוד מהתכנים המרתקים שלו, אדם הישראלי, אתם תמצאו שם פרסומים אקדמיים, פרויקטים חינוכיים שהוא מערב בהם, הופעות בתקשורת, כל מיני פרסומים. לכל מי שיש לו עניין בחינוך, בסוציולוגיה של החינוך, אז לכו תעופו מבט, אדם הישראלי בגוגל, אדם הישראלי, אבל במציאות הוא כאן, ואני שמח מאוד להגיד לו שלום רב.
שלום, בוקר טוב, וואו, איזה פתיח. מרגיש מחויב.
אז יאללה, אז קשקשתי את עצמי לדעת, ובוא נחתוך ישר לבריד הצוואר, אתה יודע שזה מה שאנחנו עוברים לעשות כאן. כן. אדם הישראלי, מה היא, או הוא, סוציולוגיה של החינוך? מה היא סוציולוגיה של החינוך? מה הוא סוציולוגיה של החינוך?
מה היא הסוציולוגיה של החינוך?
נכון. מה היא, אדם הישראלי, הסוציולוגיה של החינוך?
טוב, קודם כל תודה רבה על ההזמנה לפודקאסט. אני כבר שמעתי הרבה פרקים, וכל אחד יש פה זווית מעניינת, אז אני שמח להיות שותף. צריך אולי ללכת צעד אחד למטה, לשאול מהי סוציולוגיה בכלל. אז הייתי אומר כזה, באמת, אתה יודע, על רגל אחת, זה לנסות לפענח את מה שנראה לנו מובן מאליו, לפרק את מה שנראה לנו מובן מאליו, כמו שתיארת קודם, למשל, מי שמצליח, למה הוא מצליח? מי שנכשל, למה הוא נכשל? מה זה בית ספר? וגם לא שאלות חינוכיות, כן? למה בתקשורת אנחנו רואים דברים כמו שאנחנו רואים? איך אנחנו מגדירים את עצמנו, איך אנחנו חושבים על החיים. אני חושב שבאמת ברמות העמוקות, סוציולוגיה הוא מדע חברתי מאוד בסיסי, הרבה גם היסטורית, הרבה ממדעי החברה נבנו עליו, והוא מנסה לפרק את המובן מאליו בכמעט כל שאלה שנוגעת לחיים שלנו. אז יש סוציולוגיה שפורסה על ענפים רבים, יש סוציולוגיה של המדע וסוציולוגיה של בריאות וסוציולוגיה של הדת וכן הלאה וכן הלאה, ויש גם סוציולוגיה של החינוך, שמבקשת לשאול את כל השאלות האלה, לפרק כל מיני קטגוריות ושאלות שנראות, תופעות חברתיות שנראות מובנות מאליהן, בשדה החינוך. עכשיו, שדה החינוך, בעצם התחלת ורמזת, הוא מאוד 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 רחב. שדה החינוך זה לא רק בית ספר, אוקיי? למה? גם כי בית ספר אפשר לפרק לרכיבים שלו. מורה, מורה, הוראה, כיתה, תלמיד, משמעת בכיתה, תוכנית לימודים, אקלים של בית ספר, מעורבות של הורים בבית ספר, יש לזה המון היבטים, אבל יש כמובן עוד מסגרות חינוכיות, זה נגיד הזום אאוט, יש גני ילדים, יש מסגרות בלתי פורמליות, יש מסגרות של השכלה גבוהה, יש חינוך מבוגרים, יש מסגרות חינוך בקהילה, יש, זה באמת מאוד רחב. ודבר נוסף, סוכן חינוכי חשוב מאוד נוסף, שבו אני עוסק הרבה גם במחקר, זה המשפחה. וכאן זה נהיה הרבה יותר מעניין, כי בעוד שאת מערכת החינוך אנחנו חושבים שמישהו מנווט ומכוון, אולי המדינה, אולי, אתה יודע, איזה הלכי רוח חברתיים, אז את המשפחה, זה הרבה יותר מעניין לטעמי לחקור, כי היא מי מכוון את המשפחה? גם מה זה אומר משפחה? יש היום כל כך הרבה סוגי משפחות, וכל כך הרבה סוגי דינמיקות של הורים ותלמידים, וכאן באמת מבחינה סוציולוגית, החקר של המשפחה הוא גם חקר חברתי. כלומר, משפחה מקבוצה חברתית אחת לקבוצה חברתית אחרת, זה יראה שונה. משפחה בתקופה מסוימת, קח את זה 50 שנה קדימה או אחורה, זה אותה משפחה, אבא עם הילדים, זה נראה שונה מאוד. משפחה במקום אחד, זה לא במקום אחר. כלומר, באמת, לטעמי, הסטינג החברתי מאוד 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 משפיע על חיי המשפחה בכלל, ועל ההיבטים החינוכיים בחיי המשפחה בפרט. כלומר, למשל, תשאל, איזה מסרים הורים מעבירים לילדים? על לימודים, על חינוך, על השכלה, על השכלה גבוהה, על שיעורי בית, על מה הם חושבים על המורים. אז להורים יש הרבה מאוד מה להגיד על הדברים האלה, וגם אם לא תמיד אומרים את זה מילולית, הילדים בחושיהם הדקים מאוד ומגיל צעיר מאוד, קולטים מה ההורים שלהם חושבים על חינוך, לימודים, השכלה וכן הלאה, מה ההורים חושבים על הגננת, כמה הם סומכים עליה, לא סומכים עליה, מה ההורים חושבים על איך הורים אחרים מחנכים את הילדים. כלומר, האקולוגיה המשפחתית היא מאוד מסועפת ומאוד מורכבת, ולטעמי זה תחום שהוא מאוד מעניין להסתכל עליו פעם אחת כי הוא פחות אינטואיטיבי. שוב, זה לא בית ספר שיש לו מנהל ותוכניות לימודים והמפקח אמר, אלא משפחה היא לכאורה יותר, וואלה, זאת המשפחה.
כן.
קצת קופסה
אורגנית.
שפורה. כן, בדיוק אורגנית. ודבר נוסף זה כי היא משפיעה הרבה יותר על ילדים מאשר כל סוכן חינוכי אחר. יותר מבית ספר, יותר מהמורה שהילד הכי אוהב, יותר מהקהילה, יותר מהחברים שלו, יותר מהחברים שלו באינסטגרם. ההורים הם הסוכן, או המשפחה, זה לא רק הורים, כי משפחה זה גם משפחה מורחבת, סבתא וכו'. המשפחה היא פשוט הסוכן החינוכי הכי מרכזי.
מעניין. אז אם אני מסכם את מה שאתה אומר, אתה אומר, טוב, אם אנחנו מסתכלים על הסוציולוגיה של החינוך, אנחנו קודם כל חושבים על סוציולוגיה, וזה משהו שבעצם דרך המחקר שלנו כישויות חברתיות, דרך המחקר של החברה, מפרק הרבה דברים שהם מובנים מאליהם, אבל לפעמים גם מאשר אותם, כן? זה לא בהכרח, זה אחד מהתוצאות הרווחות, זה שמה שמובן מאליו פתאום מתפרק למוחכבויות, אבל לפעמים גם דברים שאולי חשבנו, הם באמת מקבלים אישוש, אבל אישוש מדעי, ככל שאפשר, של הבנתנו כישויות חברתיות, וכל דבר שנוגע בחינוך, שזה גם מוסדות חינוך, אבל גם חינוך לא פורמלי, וגם הממשק בין המקומות האלה לבין המשפחה, שזה זירה חינוכית מרכזית, כל הדברים האלה בעצם נמצאים תחת המחקר שאתה מקדם אותו ומעורב בו של סוציולוגיה של החינוך. אז היינו באמת עם המשפחה, איך אפשר לפלג בעצם, נגיד, בכלל או בחברה הישראלית בפרט, את היחס הזה? על מה זה, האם זה יושב על סוציו-אקונומי, האם זה יושב על סוג הקבוצה מבחינת הדתי-חילוני, מבחינה אתנית, איך זה מתפלג בעצם, ההבדלים האלה שאתה מדבר עליהם, ביחס לחינוך?
כן, טוב, אז אתה straight to the point.
ישר לבריד הצבא, כן. לא, אנחנו לא צוחקים. אין פה...
לא, זה, טוב, שאלת את שאלת השאלות, לטעמי. וגם פה אמרת, יש דברים שנראים לנו אינטואיטיבית, אתה יודע, אתה רואה משפחה, ברגע, הכי סטריאוטיפי, בסדר. מזרחית מסורתית מאיירת פיתוח בפריפריה, ואת רואה משפחה כזאת צפון בונית אשכנזיה מצפון תל אביב, אתה אומר, טוב, בטוח יש פה הבדלים. אז כמובן שיש הבדלים. המחקר הסוציולוגי בנושא הזה מראה שהפרמטר שהכי משפיע על ההצלחה הלימודית של הילדים ורמת ההשכלה שהם יגיעו אליה, זה רמת ההשכלה שההורים יגיעו אליה. כלומר, בעיקר הבחנה בין משפחות של ההורים יש השכלה אקדמית למשפחות של ההורים אין השכלה אקדמית. כלומר, פחות משפיע הכסף, ההכנסה של ההורים, פחות משפיע רמת דתיות, פחות, אפילו פחות משפיע הנושא האתני, נגיד כך את ישראל, מזרחים, אשכנזים. הדיון הזה בשנים האחרונות הוא פשוט פחות חשוב מאשר הנושא ההשכלתי. וכאן יש משהו, אני חושב, קצת פחות אינטואיטיבי, כי לפעמים אתה אומר, טוב, אם משפחה יש לה כסף, היא יכולה לקנות חינוך, נכון? לשלוח את הילד לחוגים, לשיעורי עזר, לקנות לו מחשב, זה, אייפד, לפטופ, טה-טה-טה-טה-טה. ומסתבר, כשאתה מסתכל על זה בפרספקטיבה מחקרית, שכשלהורים יש כסף, כמו בכלל, כשלבני אדם יש כסף או משאבים בכלל, הם מחלקים אותם על פי איזשהו סדר עדיפויות שנראה להם נכון. וזה אומר שגם אם יש לך הרבה מאוד כסף, אתה יכול להוציא אותו על הרבה מאוד דברים שהם לאו דווקא חינוך. אוקיי? אתה יכול למשל לשכנע את הבן שלך שהדבר הכי חשוב זה להיכנס איתך לעסק, לעבוד איתך בעסק, ולשם לכוון את החינוך שלו. ואגב, אף אחד לא אומר שזה לא נכון, הדבר הזה. כן, אני גם באמת, בחינה אתית, מי אני אגיד מה צריך לעשות ואיך צריך לחנך ילדים. זה לא תפקידי, וזה לא שתואר אקדמי מקנה לך עושר בחיים, או מקנה לך אפילו רווחה כלכלית. כן, יש אנשים שללא השכלה אקדמית מרוויחים הרבה יותר מבוגרי אוניברסיטה. זה ברור, כולנו מכירים את זו שעושה לק ג'ל.
אבל סטטיסטית, זה לא נכון שאנשים עם תואר מרוויחים יותר בסוף?
זה נכון.
זאת אומרת, אם אני שואל אותך כסוציולוג, לא, ברור שיש מקרים כאלה ויש מקרים כאלה, אבל...
נכון, נכון. סטטיסטית זה נכון. אגב, בעוד פרמטר, אחד זה הכנסה ושני זה תעסוקה. כלומר, הסיכוי שלך להיות מועסק, לעומת להיות מובטל, הוא הרבה יותר גבוה ככל שרמת ההשכלה שלך יותר גבוהה. לא ככל ש, אבל ככל שיש לך השכלה אקדמית, זה לא שאם יש לך תואר שני או שלישי, הסיכוי שלך יותר טוב מי שיש לו תואר ראשון, אבל למשל, תורא כל כמה שנים יש גלי פיתורים כאלה, בקורונה למשל, היו גלי פיתורים גדולים, הראשונים שפוטרו, גם מתחום ההייטק, היו כאלה שלא היה להם תואר אקדמי, והראשונים שחזרו למעגל העבודה, זה כאלה שבקורות חיים היה להם תואר, ויש לזה כל מיני הסברים, זה כמובן לא אומר שהם יותר חכמים או מוכשרים או אפילו מוטיבציונים ממישהו אחר. זה אומר אחד, אנחנו חיים, יש לסוציולוג בשם קולינס, הוא טבע את המושג חברה מסמיכה, Credential Society. אנחנו עדיין חיים בחברה שבה למסמכים, לתעודות, יש סטטוס וערך ואתה יכול להמיר אותם לדברים אחרים. אז אם כתוב שהיית באוניברסיטת ככה וככה ויש לך תואר בזה וזה, זה עדיין מה שנקרא שורה בקורות חיים שיש לה ערך. דבר נוסף הוא שהשכלה אקדמית היא לא נותנת לך רק ידע, היא נותנת לך את מה שנקרא הון חברתי, כלומר אתה מכיר אנשים, ובמובן הזה ככל שאתה למדת במוסד יוקרתי יותר, ככה אתה מכיר אנשים שהגיעו במשק לתפקידים יוקרתיים יותר או בכירים יותר, אז יהיה לך יותר קל, אפילו אני עושה איזה תרגיל כזה עם הסטודנטים, ושואל אותם סט של שאלות, אומר בואו נעשה משחק, משחק בלמדוד הון חברתי, אני כל פעם אשים פה על הלוח איזשהו מקצוע, ושאל אתכם כמה שיחות טלפון תצטרכו כדי להגיע לבעל המקצוע הזה. אם יש לכם את האיש הזה באנשי הקשר בטלפון, יש לכם 5 נקודות. אם אתם צריכים להתקשר למישהו שיעזור לכם להגיע לאיש הזה, יש לכם 3 נקודות. אם אתם צריכים להתקשר למישהו שיתקשר למישהו שיחבר אתכם, יש לכם 1. ואז אני שם למשל רופא בכיר. כן? חס וחלילה, מישהו במשפחה צריך איזה ייעוץ רפואי, ואתה צריך מישהו, נגיד בדרגת פרופסור או מנהל מחלקה בבית חולים, שאתה יכול להתייעץ איתו. אתה לא צריך טיפול ממנו, אבל אתה הון חברתי. אתה דרכו רוצה להגיע למישהו. כמה טלפונים תצטרך לעשות כדי להגיע לפרופסור, רופא? אחר כך אני שם את זה על עורך דין בכיר. כן? אתה צריך לעשות איזו עסקה או לזכור וכו'.
מה שנקרא ויטמין P, כאילו, גם, זאת אומרת, זה יכול להגיע לכדי אפשרות של פרוטקציה.
לא, זה לא פרוטקציה, כי הרבה פעמים אתה באמת רוצה מישהו להתייעץ איתו,
כן.
נניח צעיר רוצה ללמוד באוניברסיטה. הוא רוצה מישהו לשאול אותו איזה תחומי לימוד יש, איזה מקצועות, איפה כדאי ללמוד את
אבל
זה.
אבל זה יכול להגיע עד לכדי פרוטקציה.
לא, כי הוא לא, אם מישהו בא להתייעץ איתך, הלימודים באוניברסיטה, אתה לא תעזור לו להתקבל. זה לא שלמרות שיש לו ציון נמוך מדי בתנאי הקבלה, אתה תכניס אותו בכל זאת. זה לא שם.
למה לא? יכול להיות ש...
כי אין לך סמכות לזה. אתה מרצה...
לא, אבל אם הוא יכול להגיע לבעל הסמכות...
לא, אבל נגיד, אני מחפש קרדיולוג.
כן. לא, ברור שההיכרות הראשונית היא כבר עוזרת.
כן, לא. ולא, זה לא. וגם, תחשוב, נגיד, עולה חדש שעכשיו בא להתגייס לצבא.
כן.
הייתה עלייה שנות ה-80-90 מאתיופיה, הדור שגדל בישראל היה צריך להתגייס לצבא. לא היה לו דור מעליו לשאול אותו איזה מקצועות יש בצבא, איזה חילות, איזה תפקידים, מה זה בסיס, פתיח, פתוח, סגור, לא היה לו את מי לשאול, כי לא היה לו לא בני דודים גדולים ולא הורים שעשו את זה.
לא, ומה שאני אומר זה שגם לא לשאול, אבל גם לא היה לו אף אחד לעשות לו פרוטקציות, כמו שלהרבה אחרים יש.
לא, זה קצת מיתוס. רוב האנשים...
אתה חושב שאין פרוטקציות, אין נפו בייביז, אין את התופעה הזאת?
זה לא שאין, זה לא המיינסטרים.
אין מצב שבו אתה מסתכל על כל הילדים של שופטי העליון, שהם כולם עושים התמחות אצל שופטי עליון אחרים.
אבל
אין מצב של... אני מניח שאולי עם השנים האחרונות יש על זה הרבה יותר מודעות, אבל אין מצב של כל מיני ילדים של שהם בגלגלץ, או במחנה בצבא, או במקומות הנחשקים יותר.
רגע, אז תשאל שתי שאלות. אחת, האם היו להם את תנאי הקבלה הנדרשים? ולרובם היו. ודבר שני, איך הם בכלל הגיעו לחשוב, איך סטודנט שסיים משפטים בכלל הגיע לחשוב ולהאמין בעצמו שהוא יכול להתמחות אצל שופט בעליון. זה הסיפור של הון חברתי. זה לא שאם קיבלו אותו, למרות שאין לו את התנאים המתאימים, אז פה יש פרוטקציה.
לא, אבל יכול להיות גם פרוטקציה בזה שיש לו את התנאים המינימליים, אבל הוא פחות מצטיין ממישהו שאין לו את הקשרים. סתם, במקרה של הילדים...
אבל זה לא פרוטקציה.
אני חושב שזה כן פרוטקציה. זאת אומרת, במקרה של הילדים של השופטי עליון, שיש דיבור על זה שהם כולם עושים התלמדויות אצל שופטי עליון אחרים, אתה לא חושב שזה קשור לזה שהוא יודע מי זה האבא, והוא כזה באיזה קריצה, בצורה מאוד עדינה, מאפשר, כאילו תופעות כאלה לא קורים כל הזמן?
זה קורה, אבל השאלה, למה, איך אנחנו מגדירים פרוטקציה? הדרה שאני מכיר זה שמישהו התקבל למקום בלי שהיו לו את התנאים המתאימים. הוא לא עמד בתנאי הקבלה.
לא, אבל אני הייתי אומר, מישהו שמתקבל למקום, למרות שהוא לא בהכרח המועמד המצטיין. הוא מועמד שאולי עומד בסטנדרטים בסיסיים שאתה צריך לעבור בו, אבל הוא לא המצטיין.
אז תראה, אין לי על זה נתונים, נגיד מה שאמרת על שופטי העליון. לא אין לי נתונים אם הם הצטיינו, אלא האם היו אחרים מצטיינים יותר, ואז...
עוד יודע, תחשוב על ילדים של אקדמיים. זאת אומרת, ילדים של, אתה יודע, במאבק על התקן, אז אם לאבא יש תפקיד שמכיר, אתה יודע, דברים כאלה יכולים להשפיע.
כן, השאלה כמה זה, אתה מכיר אנשים באוניברסיטה, ובכל מיני מוסדות, אני חושב שגם אתה, אם תסתכל, תגיד, טוב, זה לא המיינסטרים, יש אחוז קטן, שבסוף הגיע לתחרות מול מישהו אחר, ואז אולי איזה היכרות עזרה, אני באמת חושב שזה רוב עורכי הדין, הרופאים, העיתונים הזה, לא התקבלו מהסיבה הזאת. אני חושב שהם כן, היה להם את ה... יש סוציולוגית בשם אנט לראש, שטבעה ביטוי בעיניי פנטסטי, sense of entitlement. הייתה להם איזו תחושה של זכאות, או איזו תחושה שהם זכאים להגיש מועמדות לדבר הזה. אוקיי? אני חושב שבמובן הזה, הרבה מאוד אנשים, בוודאי צעירים, בכלל לא מגישים מועמדות לכל מיני תפקידים, משרות, מוסדות לימוד, מקומות עבודה, כי אומרים, מה הסיכוי שאני אתקבל? הנה, כמו שאתה אמרת על גלי צהל, הייתה הרבה תקופה שאני שאומרו, מה הסיכוי שלי בכלל להתקבל לשם? אז מה אם אני, לא יודע, חכם ויש לי ידע כללי, או, מה הסיכוי שלי? בטח לכולם שם יש פרוטקציות ועניינים. המחשבה הזאת היא הרבה פעמים המסננת. והדבר הזה, שהוא קשור להון חברתי, וליצירה של sense of entitlement, כלומר, התחושה של אני זכאי ללכת בצבא לאיזו יחידה שאני רוצה, באקדמיה, אני אגיש מועמדות לתוכנית מצטיינים. אוקיי? זה דבר שהוא הרבה פעמים יושב, וכמו שאמרת קודם, הוא לא פסיכולוגי. כלומר, אתה אמרת בפתיח, וזה מאוד נכון, יש לנו נטייה לדבר בשיח פסיכולוגי, ולחשוב כל הזמן על אני, היכולות שלי, הביטחון שלי, אתה יודע, עכשיו מדברים, החוסן שלי. אז הטענה פה הסוציולוגית, זה לא שהשיח הפסיכולוגי לא קיים ולא נכון, אבל הטענה היא שמבחינה סוציולוגית, ה-sense of entitlement הזה הוא הרבה יותר מושפע מכל משתנה הרקע שלך, מהמגדר שלך, מהאתניות שלך, מהמצב הסוציו-אקונומי, מהתעסוקה של ההורים, מההשכלה של ההורים, מהמקום שבו גדלת. אני הרבה מאוד שנים עבדתי באוניברסיטת תל אביב, וניהלתי שם תוכנית לתלמידי תיכון מצטיינים שלמדו באוניברסיטה. חלקם הגיעו מהפריפריה, ככה אני הגעתי, זה מה שמשך אותי, ועם השנים יותר ויותר הגיעו ילדים של, אתה יודע, פרופסורים שעבדו באוניברסיטה, והם ילדים חכמים. חלקם מחוננים, ואפילו מחונני על, יש קטגוריה כזו במשרד החינוך, והגיעו ללמוד. וזה היה מדהים לראות, אתה יודע, זה אפילו ברמת שפת הגוף של תלמיד, שהוא גדל בנתיבות או בחורפש, נכנס לאוניברסיטת תל אביב, ברמת שפת הגוף. אני אחרי כמה שנים יכלתי לזהות, הייתי הולך בקמפוס בימים של המיונים, ידעתי, הסתכלתי, אמרתי, הוא בדרך אלינו למיונים. זאת בדרך אלינו למיונים. משהו בשפת הגוף הייתה כולה יראת קודש. ראיתי אותם לפעמים נכנסים לספרייה בפעם הראשונה. ילדים חכמים, אתה יודע, הם התקבלו לתוכנית. כולם עם 100 בציונים בבגרות, זה היה תלמידי תיכון. ולעומתם, ראית הילדים, שבו נקרא זה גדלו באוניברסיטה, כן? שבאמת האבא שלהם מרצה שם, ואימא שלהם עובדת שם, והם הרגישו בני בית, בסביבה האקדמית. הם לא היו יותר חכמים, הם לא היו יותר מוטיבציונים, גם לא פחות דרך אגב, אבל בסנס אוף אנטייטלמנט הם היו שם, והחברים שבאו מהפריפריה לא.
אני רוצה שנחזור אבל למשהו שאמרת ככה כשהתחלנו לגעת בנושא שלנו, וזה שבעצם סטטיסטית אמרת המנבא העיקרי להצלחה בלימודים,
כן,
זה מידת ההשכלה של ההורים.
נכון.
ולא כסף.
נכון.
שאותי זה קצת הפתיע, כי אני זוכר שקראתי איזשהו סיפור על איך שהיה איזה רגע שבאחד מהאוניברסיטות העילית האמריקאיות ניסו לראות אם אפשר לעשות מיונים בצורה יעילה יותר עם בינה מלאכותית, כדי גם להוציא את הסטייה או נקודות ההטייה האנושיות, שאתה אולי מסתכל על קבוצות מסוימות או על מגדר מסוים כיותר מוצלח וכו', והבינה המלאכותית אין לה שום קשר רגשי לאף אחד ולשום דבר, ולכן זה יהיה אובייקטיבי. ואז הבעיה הייתה שבאופן שיטתי האלגוריתם היה כאילו מתעדף את הכסף, את המעמד הסוציו-אקונומי של ההורים. עכשיו, יכול להיות שאולי זה נכון באמריקה, אולי שם יש אלימה הרבה יותר מוחלטת בין כסף לבין השכלה, ושהעניין הוא לא הכסף אלא ההשכלה. אבל זה מעניין כן. שזה לא, זה לא הכסף.
לא, זה לא הכסף.
אותי זה מפתיע.
כן, טוב, בהזדמנות אני אסתכל על המחקר שציינת, זה מעניין משני טעמים. אחד, כי בינה מלאכותית יש לה הטיות חברתיות. למה? כי היא לוקחת את הדאטה שלה מדברים שאנחנו פרסמנו. אז בסוף אני ראיתי מחקר שעשו על נושא של קבלה לעבודה, שהיא ניסתה להעריך למי יהיה יותר סיכוי, וגם שם, אתה יודע, ל-people of color, הייתה עמדת נחיתות, שחורים, היספנים וכו', וגם לנשים. הצד השני הוא באמת מעניין לראות מי היה מדגם, כן? את מי לקחו. אני משוכנע שאם היו משווים שם שחורים ולבנים, או סליחה, לא, זה אפרו-אמריקאים ולבנים, אז היה פער, והוא קשור לא רק לכסף, ואני אתן לך קבוצת ביקורת שהרבה פעמים קל להסתכל עליה, זה מהגרים. מהגרים שעברו ממדינה אחת למדינה אחרת. תחשוב, אני, חלק מהדוקטורט שלי היה לסטודנטים שהם הגיעו לאוניברסיטה, והם היו בנים של העלייה הגדולה מברית המועצות לשעבר לישראל, בשנות ה-90. ושם ראית אנשים, חלקם לא היו דור ראשון להשכלה, חלקם עלו כבר עם, כלומר להורים הייתה השכלה גבוהה, לפעמים במוזיקולוגיה או בכל מיני, אתה יודע, תחומים שקשה לתרגם אותם למשלח יד שמפרנס אותך. אנשים שאלו לא רק עם השכלה פורמלית, אלא עם מה שקוראים בסוציולוגיה הון תרבותי, מאוד גדול. סיפרו לי סטודנטים שהסבא היה יושב איתם ועושה איתם כזה חידונים, ואתה יודע, שאלוני טריוויה אפילו בלי ידע, ככה, אתה יודע, על ספרות, על אומנות, על תיאטרון. האנשים האלה עלו עם הון כלכלי מאוד מאוד נמוך. חלק מהיהודים, רוב היהודים בעצם נאלצו לצאת מהיום למחר פחות או יותר, מברית המועצות לשעבר, בלי כסף, בלי נכסים, לא יכלו למכור שום דבר ולהמיר לכסף. עלו לישראל בלי כסף. ממש חיו בעוני, שכרו דירה בפרברים של אזור המרכז או בפריפריה, רובם הגדול, אשדוד, קריית גת, נצרת עילית, היו ערים שקלטו הרבה מאוד עולים. כמעט בלי כסף, עם הון תרבותי שהעריך השכלה כמסלול של מוביליות והשתלבות בחברה. ואם אתה מסתכל היום על נתונים של מה שנקרא דור וחצי, כלומר אלה שעלו כילדים, כן? הם לא דור ראשון, הם לא המבוגרים שעלו, הם לא דור שני, הם לא נולדו בישראל, הם עלו כילדים, הם כבר הדביקו את הפער ההשכלתי. כלומר, הם באו עם השכלה גבוהה של הורים, באו בלי כסף, חלקם ממש גרו כל אתה יודע, הסטיגמות על הסבתא בסלון, שגרו בדירת חדר וחצי, זה. הילדים, גם במסגרות החינוך, השקיעו מאוד 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 כדי להצליח בלימודים, וגם במסגרות הבלתי פורמליות, אתה יכול לראות נבחרות של שחמט, ואתה יודע, להבדיל לאומנות, ילדים שהשקיעו בדברים האלה הרבה, והדבר הזה השתלם להם, כלכלית. הצד השני הוא, שאתה יכול לראות בישראל, שכבה מאוד גדולה של מה שאנחנו קוראים לו נובורישים, כלומר אנשים שעשו מסליל של מוביליות כלכלית, לא בכך מוביליות חברתית, ושוב, אני לא שיפוטי בעניין הזה, כל אחד שעושה חיית חייו איך שהוא רוצה, עשה את הכסף עם מה שהוא רוצה, ותורי שכונות, למשל בצפון תל אביב, שלהורים יש הרבה מאוד כסף, אבל הם לא מעריכים את הלימודים וההשכלה כדבר המרכזי שבו הילדים שלהם צריכים להשקיע בו. ואני מכיר את זה מקרוב, גם כי סטודנטיות שלנו עובדות בבתי ספר, אז אני נמצא ומתאל הרבה, וגם פוגש הורים, חלקם גם עושות בייביסיטר בבתים של הורים, ואתה שומע את סדרי העדיפויות בבית, שכסף יש, לא חסר, מרוויחים הרבה מאוד כסף, אבל הוא לא מושקע בנושא הזה של לימודים, לפעמים גם לא של לימודים גבוהים. כלומר, אומרים לילד, תשמע, תהיה עצמאי, תפתח עסק, וקדימה, תתפרנס. אתה יודע, נדלן, זה לא חסר, גם במחשבים היום. אתה יכול לעבוד בלי השכלה אקדמית פורמלית. כלומר, כסף הוא בפירוש לא המדד. עכשיו, למה אולי באינטואיציה זה כן? כי ברור שיש קשר בין הון כלכלי לבין סוגים אחרים של הון. כלומר, ברור שככל שיש לך יותר כסף, אז קל לך יותר לממן את כל מה שאתה רוצה. ואתה יכול גם לדאוג ללימודים של הילד, וגם לדאוג לעוד הרבה דברים אחרים. אבל כשאתה יורד לרזולוציה של המשפחה, אתה בפירוש רואה פערים. אתן לך עוד דוגמה לדבר הזה. בתקופת הקורונה, היה אפשר ממש, אתה יודע, זה היה מין ניסוי ענק שהאנושות עברה. מה קורה כשאין בתי ספר? מה קורה כשילדים לומדים בבית? אני את הפוסט-דוקטורט עשיתי על הסיפור של מעורבות הורים, ובאמת, אתה יודע, באתי, נסעתי להורים הביתה וראיינתי אותם עמוקות, הורים מקבוצות חברתיות שונות, ושילדים שלמדו בתי ספר שונים, ואתה באמת רואה, כל ההורים רוצים שהילדים יצליחו, אבל כל אחד תופס את העניין הזה של מה זה אומר להצליח, ואיך להצליח בצורה מאוד שונה. ובתי הספר בדרך כלל יש מושג במחקר הסוציולוגי בארצות הברית שהם the great equalizer, או מערכת החינוך בכלל. היא, אתה יודע, נועדה לייצר איזה שוויון, ובאמת רוב התקצוב למשל של משרד החינוך, גם בישראל, הוא דיפרנציאלי. רוב התקצוב, בית ספר בפריפריה, או בדרום תל אביב, מקבל יותר מבית ספר בצפון תל אביב. הרבה פעמים, באופן משמעותי, מורים שנוסעים לפריפריה, הרבה פעמים יש תוכניות שמתגמלות אותם, נותנים יותר שעות, כדי לאזן את הפערים שהבית מייצר. בקורונה פתאום לא היו בתי ספר. הילדים ישבו בבית ולמדו מהבית, והפערים שנוצרו בחודשים, נגיד של שנת הלימודים הזאת של 2020, הפערים שנוצרו, הקורונה התחילה במרץ, עד הקיץ, עד אוגוסט, היו אסטרונומיים. וזה היה בדיוק קשור לסיפור הזה של האפשרות של הורים, או הרצון, או התפיסה של הורים, שצריך לייצר, עכשיו אין בית ספר, אז אני אייצר לילדים מסגרת שתאפשר להם ללמוד.
זאת אומרת, האופן שבו מתעדפים בבית את החינוך, קיבל משקל עוד יותר גדול, כן. מהמשקל הגדול שגם ככה הוא קיבל בזמנים רגילים.
נכון.
ואז היה ממש ניכר שבבתים שבהם מתעדפים חינוך, יש התפתחות אקדמית משמעותית יותר מאשר כן. בבתים שבהם לא.
כן, וזה לא קשור לכסף. כלומר, למשל, הורה שאמר לילדים, אתם בשמונה בבוקר כבר מוכנים עם הזום פתוח. תקומו אם אתם צריכים חצי שעה או שעה קודם לאכול ולקשקש ומה שאתם רוצים. בשמונה אתם נכנסים לזום, כי הבית ספר אומר שיש לימודים בזום. עזוב את הערך הפדגוגי של זה, אבל מבחינת המסגרת, כי הורים ייצרו מסגרת לילדים, לקום, לשבת מול המחשב. ודאגו שיהיה מחשב, גם אם הוא כזה מצ'וקמק ולקחו.
אבל גם, זאת אומרת, אני עדיין מניח שיש בכל זאת הלימה כלשהי בין התיעדוף של החינוך בבית לבין המעמד הסוציו-אקונומי של הבית.
יש, בהחלט. יש קשר מסוים.
כאילו, מה הקשרים הסוציולוגיים שאתה מוצא? באיזה סוג של בתים בישראל מעריכים חינוך?
כן, טוב, זה באמת שאלת השאלות. אז אחד, בבתים שבהם להורים יש השכלה גבוהה. וזה לא רק אני, אלה נתונים. עכשיו, המחקר שלי על דור ראשון להשכלה הוא על קבוצה יוצא דופן, אבל קבוצה של ההורים לא הייתה השכלה גבוהה, ולילדים יש. ויש בישראל הרבה מאוד צעירים כאלה. בעצם כל המהפכה של המכללות משנות ה-90 אפשרה אתה יודע, מאות אלפי ישראלים צעירים ללכת לאקדמיה. מה שלפני זה היה חסום עד שנות ה-90, היו 8 אוניברסיטאות בישראל, ומה שתיארת קודם על המתמחים בבית המשפט העליון, גם באקדמיה באיזושהי מידה ראית, אתה יודע, קבוצה די צרה, מה שברוך קימרין קרא האחוסלים, זה הווספים, רק בתרגום לישראלית.
שזה מה? אחוסלים.
מה זה א' לדעתך?
אשכנזים.
אשכנזים, ח' התחום שלך, חילונים.
חילונים.
וו זה ותיקים, בשונה מעולים ותיקים. חדשים. למד, זה העניין הלאומי, הוא קצת ניסה להנגיד את זה לעניין הסוציאליסטי, והחוסלים. החוסל, זה היה זה. החוסלים כן. זה כבר הרבים
יש,
שלו.
יש, אבל צריך תסה.
סליחה, הסמך היה, אם אני זוכר נכון, סוציאליסטים, כי הוא דווקא הבנתי. התייחס לאליטות הישנות, הבנתי. ופחות
מעניין. אז הווספ שלנו.
הווספ שלנו.
ואז בעצם המכללות, מהפכת המכללות, פותחת את האקדמיה להרבה יותר אנשים.
רובן נמצאות בפריפריה. תחשוב כמה מכללות אתה מכיר באזור תל אביב והמרכז, וכמה אתה מכיר בפריפריה, לעומת האוניברסיטאות כמובן. כמה אוניברסיטאות אתה מכיר בפריפריה? חיפה, ירושלים, באר שבע, מכללות יש הרבה יותר, אז זה מאוד הקל, לא צריך לעבור לתל אביב, לזכור דירה. שוב, זה גם ה-sense of entitlement, לעבור, התזה שלי הייתה על צעירים ממשפחות מזרחיות, שעברו מהפריפריה ללמוד באוניברסיטת תל אביב, והאופן שבו הצטיירה ביניהם כמוסד לבן, יהיר, סנובי, זה מתכווץ הלב מלשמוע את זה.
כן.
כי אתה מדבר עם צעירים כל כך מוכשרים, אמביציוזים, באמת עם קבלות, אתה יודע, שסיימו בגרות ופסיכומטרי והכל, והם מרגישים כאלה קצת מפוחדים ומבוהלים מול הפרופסור שעומד על הבמה, ואתה אומר לעצמך, מה הסיפור? אתם יכולים לסיים פה שניים, שלושה תארים בלי בעיה, מבחינה לימודית, אבל זה ה-sense of entitlement. אז... אז בהחלט יש כאילו קשר בין הדברים האלה, אבל שוב, מאז שנות ה-90, ההשכלה כבר הפכה להיות דבר יותר נגיש, יש שיאמרו היום נגיש מדי, כלומר היום כבר אנחנו באיזה שלב שבגלל התחרות בין המוסדות, יש בישראל כמעט 70 מוסדות להשכלה גבוהה, ובאיזושהי מידה אולי הגענו לרוויה, כלומר זהו, כל הצעירים שיכולים ורוצים הולכים, והיום הרמה האקדמית יורדת, תנאי הקבלה יורדים, אז אנחנו אולי באיזה מצב אחר, אבל שנות ה-90-2000 היו באמת שנים של גידול אסטרונומי במספר הצעירים של
כל מוד. אז איך מסבירים את ההחלטה של הדור הראשון? זאת אומרת, אם ההשפעה המשמעותית ביותר היא של הבית, אם ההשפעה המשמעותית ביותר היא בדרגת ההשכלה של ההורים, בבית שבו להורים אין השכלה גבוהה, באיזה מן הבתים, כאילו באיזה מן הבתים האלה הילד כן ישנה את הכיוון ובאיזה לא?
שאלה מעולה. אז ככה, אני אתאר לך קצת פרקטיקות שהורים עושים, שבסופו של דבר הביאו את הילדים כן לחשוב על האוניברסיטה והלכת להתקבל. דבר ראשון זה מה שתיארתי על סדרי עדיפויות בבית. כלומר, מגיל מאוד מאוד צעיר, הרבה 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 לפני שלב האוניברסיטה והפסיכומטרי, הורים אמרו לילדים, כאן זה חשוב, כאן לימודים זה חשוב. בקיץ, כל הילדים שלך נוסעים, החברים שלך נוסעים לילת ועושים צחוקים וזה, אתה יש לך קייטנת אנגלית. אתה נעשה לך מנוי לספרייה. דברים שלא עולים הרבה כסף. שוב, זה לא העניין הכלכלי. אתה למשל תקרא ספרים לפני השינה. כל מיני פרקטיקות בבית שהבהירו לילד שבעיני ההורים שלו הדבר הזה חשוב. וכולנו יודעים, לכולנו יש הורים או היו הורים ש... ברור לך מה חשוב להם יותר ומה חשוב להם פחות. אחר כך היו גם פרקטיקות של סדר עדיפויות כלכלי. הורים שאמרו לילדים, אנחנו את התואר הראשון נממן לך, אבל אם אתה רוצה לקנות אוטו, את זה אתה מהכסף שלך. לימודים אנחנו נממן לך כמה שרק תרצה. דברים אחרים, בגדים וזה, סיפר לי מרועיין ממשפחה של תאים ברית המועצות, גרו באקו, הוא אמר, היינו המשפחה הראשונה בעיר שהיה למחשב, אבל ג'ינס לא קנו לי עד גיל 14. הכל מתרומות וקרובי משפחה ועניינים. זה סדר עדיפויות שהוא ברור לילד, מה בעיני ההורים שלו חשוב. דבר נוסף, זה בנייה של תסריט התבגרות. במשפחות האלה, לילדים ברור שהם גומרים לימודים, עושים צבא או שירות לאומי ויגיעו לאוניברסיטה. אין שאלה. יש צעירים בישראל שלא ברור להם. מה קורה אחרי סוף יוד ב', או שיגידו מין כזה, נחיה ונראה, או שיגידו, אני אלך לעבוד, נמצא עבודה, אני אעבוד במשהו דומה למה שההורים שלי עשו, אבל לא ברור שזה תחנה שהיא בדרך. וזה דבר מאוד משמעותי כשבונים לילדים, אני קורא לזה תסריט התבגרות, או יש חוקרים שקוראים לזה תמונת עתיד, ברור שאתה תהיה בלימודים. עכשיו יש גם איזה מסר משפחתי שאומר, מה שתסתכל עלינו, מה שאנחנו לא השגנו, הגביל אותנו בחיים. אתה כבר תהיה פטור מהמגבלות האלה. אתה כבר, אתה יודע, האופק יהיה יותר פתוח, כי אנחנו לא היה לנו תואר, מסיבות של אילוצים, ורק עלינו לארץ, ולא היה כסף ועניינים, אתה כבר תעשה משהו אחר. עכשיו, יש פה שאלה בעיניי עוד יותר מעניינת, שעוד לא הגעתי לחקור אותה, זה לא מה קרה בבית, אלא למה ההורים האלה העבירו מסרים כאלה, ואפילו האחים והאחיות שלהם העבירו מסרים אחרים. בדוקטורט היה לי איזה תרגיל שנתתי למרואיינים לצייר עץ משפחתי. ובאו, למשל, משפחות המזרחיות, זה היה, אתה יודע, מזרחים משני הצדדים, הרבה דודים, הרבה דודות, הרבה מאוד בני דודים, ואז הם הגיעו לשורה הזאת של כל בני הדודים, וביקשתי מהם עכשיו תסמנו פה כל מי שבגילאים שלכם, מה הם עושים בחיים. והם התחילו לעבור, אתה יודע, זאת עובדת בקניון, והוא כבר התחתן, והוא בחול, והוא בזה, בזה. ופתאום ראו שהמשפחה הגרעינית שלהם, שלושת האחים הלכו ללימודים. ורוב בני הדודים לא, ואולי גם לא בעתיד. אז זאת שאלה נורא מעניינת, שלא הגעתי לשאול את ההורים, אני ראיינתי סטודנטים, למה אתם כן והאחים שלכם לא?
מעניין.
כן.
מעניין מאוד.
יש לי קצת תשובות לזה.
נו.
לפעמים יש איזו התערבות חיצונית נקרא לזה. למשל, רוב משאני ראיינתי באו מהפריפריה. אז לפעמים, נגיד, האבא עבד, בוא נגיד, במפעל בקיבוץ ליד. עבד שם כמלגזן, בסדר? במחסן, לא ניהל את המפעל. אבל הוא ראה מסביבו מה שאר ההורים עושים, שאר ההורים הקיבוצניקים עושים. וראה לאן הם מכוונים את הילדים שלהם, ששם היה ברור לילדים שהם ימשיכו ללימודים גבוהים, והוא יבא את זה הביתה. עוד מודל היה הורים שכילדים הלכו לפנימיות למשל, או לבתי ספר צבאיים, אתה יודע, כזה קציני ים של כל מיני, ואז הם באיזשהו מובן קצת התנתקו מהמשפחה הגרעינית שלהם, לפעמים גם פיזית באמת יצאו מהבית, ונגיד, למדו באיזושהי פנימיה, ואז בפנימיה, אמרתי קודם, המשפחה זה הסוכן החינוכי הכי חשוב, אבל כשאתה מאוד מנותק מהמשפחה שלך, ואתה חי 24 שעות בפנימיה, וזה הרבה שנים, אז אתה מושפע ממה שיש שם.
תגיד, אדם, זה לא יכול להיות אבל אחד מהמקרים האלה שבהם אולי כן יש השפעה של הפסיכולוגי לסוציולוגי, כי דיברנו מקודם על הסוציולוגי לפסיכולוגי. זאת אומרת, שאתה יודע, זוג הורים שלזה הם הגיעו. מי החשיבה שלהם, מי היה החשיפה שלהם באמת לתרבות הכללית, הם הגיעו למסקנה הזאת.
כן, אז מה, הזכרתי קודם את ה...
בלי שזה נכנס לזה שהם הובנו לשם כן. על ידי סיטואציה של עבודה עם קבוצה אחרת, או תרבות באוכלוסייה כן. אחרת.
גם מה שאתה אמרת, זה בעצם איזושהי השפעה חיצונית. כלומר, גם פה יש סוציולוגיה.
לא, מסקנה, אתה יודע, בחדר המיטות, הם מדברים, אבא ואמא מדברים בלילה לילדים, והם כאילו מגיעים למסקנה הזאת אלף סיבות.
כן, אז אוקיי, אז השאלה בין מה הסיבות.
כן.
זה שאלת השאלות, מה הסיבות? מאיפה בא להם הרעיון שהילד שהם שניהם לא למדו וכולי, ועובדים במשרות פשוטות, והילד... אז כן, יש פה משהו מבני, כלומר, איזשהו תהליך כלכלי גדול. כן. הסיפור הזה של המכללות, וההנגשה של ההשכלה הגבוהה, וגם הרבה מאוד מהלכים שהמדינה עשתה. למשל, הפסיכומטרי הוא עד היום חסם תרבותי מאוד 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 חזק. ברגע שבמכללות אפשר להתקבל בפסיכומטרי, זה מאוד הקל. דבר נוסף, זה באמת המכללה שקרובה לבית. אם אתה יכול להישאר לגור אצל ההורים, ולנסוע למכללה, ואתה לא צריך עכשיו להעתיק את חייך לתל אביב או לירושלים, עם כל המשמעות הכלכלית של לזכור דירה ונסיעות, ואתה יודע, גם תרבות אחרת. אתה גר בבית, ופשוט נוסע שלושה ימים בשבוע למכללה, שנמצאת 20 דקות. אז כל אלה הם דברים... כן, שאלות של מדיניות חברתית, כלכלית, שישראל קיבלה, ואני בטוח השפיעו, וגם שוק העבודה עושה את שלו. כלומר, היה שלב שהיה ברור שכדי להתקבל לעבודות, אתה כבר תעודת בגרות או תעודה של 12 שנות לימוד, זה כבר לא מספיק. גם להיות מזכירה במשרד, או אתה יודע, גם היה תהליך אקדמיזציה באותם שנים של מורות, של אחיות, של עובדות סוציאליות, מקצועות שדרשו בעבר תעודה, תעודת הוראה, או... ועכשיו צריך תואר אקדמי, אם לא תואר שני. אז גם הכיוונים האלה, נגיד הוראה, אתה יודע, זה עבודה המונית. כל מדינה צריכה המון מורים. וגם הוראה, להיות גננת. אז אני מניח שגם פה היו כאלה שאמרו לעצמם, אוקיי, אני רוצה להיות מורה, אני אוהבת ילדים וכו' וכו', טוב לי, אני רוצה את הדבר הזה, מה אני צריכה לעשות כדי לעבוד? אני צריכה לעשות גם תואר, אני אעשה גם תואר. אותה מכללה להוראה שפעם עשתה רק תעודת הוראה, היום עושה BED, Bachelor of Education. אז יש גם מהלכי מדיניות רחבים, שבאמת רחיבו מאוד את הנגישות. אגב, זה תהליך עולמי, בכל העולם המערבי, זה לא ייחודי לישראל, וזה גם סביב אותם שנים, אתה יודע, סוף המילן, שנות ה-90, 2000, זה באמת תהליך עולמי, שגם פה צריך לציין, יש תיאור שנקראת השימור המתמשך של אי השוויון. כלומר, פעם אי השוויון היה בין מי שאין לו תואר למי שיש לו תואר. עכשיו, קבוצות גדולות באוכלוסייה רוכשות תואר. הקבוצות הוותיקות צריכות לשמר את היתרון שלהם, או במילים אחרות לשמר את אי השוויון, אז פתאום יש הבדל בין אוניברסיטה למכללה. נכון? לאוניברסיטה עדיין צריך פסיכומטרי, יותר קשה להתקבל. הרבה אוניברסיטאות פתאום משכו את עצמן לכיוון של תואר שני שלישי. יש אוניברסיטאות שנותנות פחות תואר ראשון. היום רוב הסטודנטים בישראל לומדים בתואר ראשון במכללות, יותר מ-60% כבר. אז האוניברסיטה הפכה להיות מוסד יותר, שיותר קשה להתקבל אליו, יותר יוקרתי. תראה חברי סגל באוניברסיטאות, טסים לכנסים בחול, מפרסמים בכתבי עת בינלאומיים. תשווה לחברי סגל במכללות, אז הם יותר בכנסים ישראלים, ויותר מפרסים בכתבי עת או ספרים בעברית. אז זה הסוציולוגיה הביקורתית, שתמיד תחפש איפה אי השוויון נשמר. אבל אי אפשר להתעלם מזה, שבאמת אחוז הישראלים המשכילים קפץ. אגב, הקבוצות באמת שהכי הרוויחו מזה, זה הקבוצות הפריפריאליות, למשל סטודנטים ערבים, שילשו את השיעור שלהם, השיעור של הציבור הערבי, ב-20 שנה האחרונות. זה מדהים.
כן.
פי שלוש, זה המון. צעירים מזרחים מהפריפריה.
אז למרות העניין הזה שבאמת שימור הפערים האלה, כן אתה רואה במהלכים האלה, במכללות וכו', כן משהו ש...
בטח.
הוביל לשוויון יותר גדול בין הקבוצות האלה.
כן, כן, כן. ושוק התעסוקה גם במקומות...
סליחה, וקטעתי אותך, אתה אמרת על הצעירים המזרחים.
כן, הצעירים המזרחים. למשל, היום אחד המעמדות הכי חזקים שיש בישראל, זה מה שנקרא מעמד בינוני מזרחי. תחשוב על שכונות ענק, כמו מערב ראשון לציון, כך את מודיעין, כך בנתניה, כך באשדוד, שהייתה עיר מזרחית קטנה, ובעקבות עלייה של שנות ה-90, פתאום עשתה קפיצה. אז גם המושג פריפריה מאוד השתנה. היום, פעם דיברו על גוש דן, אחרי זה, אתה יודע, חדרה, כאילו, קצת הרחיבו היום, כן, חדרה עד גדרה, נתניה עד ראשון, זה ממש מרכז המדינה. וגם מבחינה מעמדית, צעירים מזרחים היום, לחלק הולך וגדל, כבר הרבה שנים, יש השכלה אקדמית, כלומר זה שפוליטיקאים יכולים לדבר על פערים בין מזרחים לאשכנזים וזה מדליק אנשים, זה כי יש איזה סנטימנט, זה יושב על סנטימנט עובדתי, שנות ה-40, 50, 60, 70, אין ספק, פערים, הסללה, גזענות, הכל היה פה. אבל שנות ה-2000, 2010, 20, היום הפערים הם בין קבוצות אחרות, הם לא בין אשכנזים
כן,
למזרחים.
כן, אתה אומר את זה כסוציולוג?
חד משמעית.
אני שומע גם הרבה על נתונים שמצביעים על זה שלמרות שמבחינה תרבותית המדינה השתנתה, כי יש הרבה באמת תרבות מזרחית שהיא הפכה להיות גם מהוללת וגם יותר במיינסטרים וכו', עדיין הנתונים הם, תראה כמה, נגיד אפילו סתם, כמה מחצים באוניברסיטה יש שהם יהיו מזרחים.
אז זה אפשר להגיד שני דברים. אחד, זה שיש פה איזו שאלה של זמן. כן, אל תספור... יש איזו עבודה תזה מפורסמת מ-2006, נדמה לי, שמצטטים של ישראל בלכמן, שהוא מצא ששיעור האקדמיה, הוא בדק שמות משפחה. אנחנו חברים, הוא נעזר באבשלום קור, והוא לפי זה סיווג, והיה באמת אחוז מאוד מאוד נמוך. וזה מ-2006, אנחנו 20 שנה אחרי. אז אחד זה שאלה של זמן, ויש איזה דור ותיק, כן, שהוא בהחלט מאוד אשכנזי, אבל תסתכל על חברי סגל, אתה יודע, אלה שנכנסו ב-10 שנים האחרונות. שאלה נוספת, אפשר לשאול, So what? בסדר, אז יש הרבה חברי סגל באוניברסיטה, מה זה אומר, מה, זה נותן את הטון? אולי תסתכל על זמרים, אולי תסתכל על, אתה יודע, קצינים בצבא, כך, אלופי משנה, אפילו בדרגת תת-אלוף. תסתכל עכשיו במלחמה, תסתכל על שמות המשפחה, ותראה שהציבור, דרך לשירות, שירות המדינה, אז מהרבה הרבה בחינות, הפערים מאוד הצטמצמו. נתון נוסף שצריך לזכור, זה הנושא של נישואי תערובת. כלומר, אני עצמי, ואני כבר עוד מעט בן 50, אני מצד אמא שלי תימני, מצד אבא שלי אשכנזי. כך ילדים היום, לך היום לבית ספר.
גם שם הבנתי שהמספר הוא הרבה יותר גדול ממה שהיינו מצפים אולי, שזה רק 11%, אני שוב, יכול להיות שאני טועה.
של מה?
של ילדים היום שהם, של נישואים של בין אשכנזים לבני יהודות המזרח?
ממש לא, יש המון. קשה היום למצוא, תבוא בוודאי לגילי
בספר יסודי. מה זה המון? תן אחוזים, אתה סוציולוג, אדם.
אני תכף חפש בגוגל, אין לי את זה, אבל לך היום לבית ספר ותשאל מי מהילדים, כל 4 הסבים והסבתא שלו הם אשכנזים, נניח. מעט, אני מדי פעם עושה את זה, אתה יודע, בכיתות אצל סטודנטים שהם בני 20, אין, הרוב הגדול כבר התערבב, שלא לדבר על נישואי תערובת רוסים, מזרחים, כן? כן. שתי קבוצות אוכלוסייה שגרו באותן ערים, וגם היום יוצאי אתיופיה, יהודים יוצאי אתיופיה ולא יוצאי אתיופיה, גם היום יש כבר מידה הולכת וגדלה. ברור שזה קשור, אתה יודע, לסגרגציה עירונית, כמו ככל שחיים ביחד, ואחרי זה נפגשים בסביבות משותפות, כמו צבא, כמו אקדמיה, כמו מקומות עבודה, אז ברור שזה
בקטע
מתערבב.
הזה יש באמת השפעה, הולכת וגוברת לזה שאנשים נפגשים יותר ויותר דרך אפליקציות, ובהרבה מובנים, הטינדר או הבמבל או מה שזה לא יהיה, שוברים הרבה מהמחסומים באמת מבנים שמנעו זוגות מאוהבות בעבר. אני למשל, ביקשו ממני פעם באחד המקומות שאני עובד לעשות איזה מחקר על הניסיונות, על גבול הנואשים שיהודים התחתנו עם יהודים, נכון? זה כאילו הדבר, ועושים להם birthright, שולחים אותם כמו הסלמון, נגד כיוון הנהר לישראל, כדי בעזרת השם יזדווגו עם יהודיה או יהודי, כי
במכביה,
התבוללות זה סוג של שואה, יש את הפרסומות האלה שעושים, עם הילד שעבוד ב-underground, כאילו עם הרכבת שהולכת לא לאושוויץ, אלא לנישואים עם מישהו ממוצא יפני, או מישהי ממוצא ג'מייקני, או מה שלא יהיה. והעניין הוא ש... ברגע שיותר ויותר אנשים מתחתנים בעקבות מפגשים באפליקציות, אז יש בה, זה משנה את התרבות, את החברה האמריקאית, זה ממש משנה אותה, כי יש הרבה יותר אינטגרציה בין קבוצות. כי פעם היית יותר מתחתן עם החברה של האח, או עם ההוא בעבודה וזה, והיום אתה פתאום אתה פוגש את כל מי שחי פיזית 50 קילומטר ממך, או 100 קילומטר.
האמת, זה נורא מעניין. לי הייתה איזו תחושת בטן, אני, אתה יודע, בזמני לא היו אפליקציות, הייתה איזו תחושת בטן שזה עובד הפוך. שכמו שהרשתות החברתיות מייצרות לך את האפקט ההד, איך זה נקרא, הצ'יימבר שלך, תיבת התהודה שלך, ככה חשבתי שגם האפליקציות האלה עובדות, אבל אולי להפך.
הן עובדות לפי, אתה שם קריטריון של גיל ושל מיקום פיזי. זאת אומרת, אם אני גר במנהטן, אז נגיד טינדר או כאלה, אז יש, אתה יודע, יש את J-Day, יש אפליקציות שבו אתה מחפש יהודי.
יהודיות, כן.
וגם אתה יכול להגיד, אני באפליקציה, אבל אני רוצה רק להתחתן עם מישהו שהוא קתולי, כמוני, כן? אבל רוב האנשים פשוט מסתכלים על גיל ומרחק גיאוגרפי, ואז בעצם נופלות הרבה מאוד, נופלים הרבה יותר מחסונים שפעם היו, כאילו.
מעניין.
מה שאני יודע להגיד לך זה שבמחקרים שקראתי כחלק מהניסיונות של אנשים לדאוג לבעיה של ההתבוללות, או בעיה במחאות, כן? כן. זה משנה. זה משנה את המשחק לגמרי. כאילו, הנתונים הם
מעניין.
קיצוניים.
ואגב, מעניין אם האפליקציות האלה מובילות גם לניסויים, או שזה יותר לצורכי...
תראה, בסוף יש גם אחוז עולה. ברור שבהתחלה של, בהתחלה של, של המהלך היה יותר למפגשים חד פעמיים וכולי, וזה גם הגיע מעולמות כאלה. אבל עם השנים יש יותר ויותר ויותר זוגות שנפגשים ומתחתנים בעקבות אפליקציות. אני לא יפתיע אותי אם אנחנו מתקרבים... שוב, ולזה אני לא רוצה לדבר בלי מספרים, כי כן. כמו שאתה אומר, סוציולוגיה זה לא, אבל אני לא מפתיע אותי שבעשרות שנים קדימה זה רוב האנשים ככה.
מעניין, כן. מעניין. תראה, בישראל אחוז ניסוי התערובת הולך ועולה כבר שנים, זה לא דבר חדש, אבל ככל שמערכת החינוך היא אינטגרטיבית, ואתה פשוט יושב בכיתה ורואה את ילדים אחרים ממך, כלומר אתה מתרגל לזה שיש ילדים אחרים, ואחר כך אתה הולך למסגרות, נקרא להם מסגרות ההמשך, שזה הרבה פעמים צבא ויאללה, אקדמיה ושוק התעסוקה, אז הנה, על האקדמיה דיברנו, היא הרבה יותר מגוונת. ואז אתה פוגש שם אנשים שיותר טבעי לך, אתה יודע, ליצר איתם קשרים.
אתה מזדהה עם האנשים, אתה מזדהה ברמה האישית עם המושא מחקר שלך, אנשים שהם דור ראשון להשכלה?
לא, האמת שאני בא מרקע מאוד מאוד שונה, אני גדלתי בקיבוץ, והסבא והסבתא שלי מצד אבא שלי, שניהם היו מורים, אקדמיים, לסבתא שלי היה תואר שני במדעים, זה היה מאוד מאוד נדיר. מצד של אמא שלי, היו משפחה שעלתה מתימן בשנות ה-30, אבל שם היה להם זה סיפור אחר מעניין, שהם בעצם, הסבא שלי היה מאוד שמרן, ורצה להחזיק את המשפחה קצת כמו בתימן, כלומר זה אומר שהבנות לא הולכות ללמוד בכלל, זה אומר שהבנים לומדים בחדר, וסבתא שלי התנגדה לדבר הזה, אמרה לו, עברנו לישראל, זה פה משהו אחר, הם גרו בחולון, בשכונה מאוד מאוד, שכל מי שבא בנה בית והיה כזה מיקס, והיה איזה שלב, שמעתי עם הזמן שהיא לא הייתה, שהיו עוד משפחות תימניות, שהיא פשוט לקחה את הילדים וברחה ממנו, ממש, הוא הלך איזה יום לעבודה, וארגנה איזה טריק, הבת הבכורה שלה כבר סיימה את י"ב, והיא התחתנה עם חבר קיבוץ שדות ים, והם פשוט באו מהקיבוץ עם מסעית, המיסו את הילדים והחפצים ועניינים, ונסעו לקיבוץ, ולא חזרו. אז מהבחינה
וואו,
הזו, כן.
וואו, סיפור קיצוני.
כן, ושמעתי על עוד כמה מקרים שנשים תימניות עשו את זה. מדבר איתך לשנות ה-40, לפני הקמת המדינה.
יש קטע כזה של עליות שבהם לגברים יותר קשה להתאקלם.
כן, בכל מהלך של הגירה, האחרונים שמתאקלמים זה הגברים, הראשונים זה הילדים, ואחר כך הנשים. האימהות הרבה פעמים צריכות פשוט, אתה יודע, לנהל את הבית, את הילדים עם הבית ספר, עם הקניות, ולהתחיל להתרשת איפה יש את החנות הזאת והזאת. ראו את זה פה בעלייה מאתיופיה, זה היה, אני הייתי בכמה, אז ליוויתי גרעיני נחל שעבדו בשכונות, שהיו מרכזי קליטה, זה היה כואב הלב, אתה רואה את הגברים, חלקם לפעמים המנהיגי הקהילה, יושבים על הספסל, עם הלבוש המסורתי, באמצע היום, וממש מנסים להבין לאן העסק הזה הולך, בעוד שהילדים כבר בבית ספר, והאימהות עוזרות לילדים להיקלט, וקצת יודעות עברית יותר טוב. אז אני חושב שבכל גלי הגירה,
אז אמרת שהאימא שלך היא הבת שהתחתנה ועברה.
לא, 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 זה הדודה הבכורה, אבל הם כבר גדלו בקיבוץ. אז מהבחינה הזו, זו גם השכלה אקדמית לאמא שלי, ברור שהיא הולכת ללמוד, למרות שסבא וסבתא שלי שאלו מתימן, לא הייתה להם השכלה. אבל אני מאוד לא דומה למושאי המחקר שלי.
אבל במובן הזה נגיד, אתה אומר בסיפור המשפחתי שלך, הסבתא שככה לקחה את הילד, היא כן החדירה להם שאתם צריכים ללמוד, כי היא ראתה שבסביבה החדשה שלה
הגיעה. חד נשמית. היא עצמה, היא הייתה בעצם אנאלפבטית. היא עלתה, התחתנה בגיל 12, כן, בתימן של פעם, בצנה, והיא עבדה בניקיון, במין משק בית כזה אצל משפחה אשכנזיה אחרת, והיא למדה לקרוא מכל מיני, אתה יודע, גזרי עיתונים כאלה שהיו שם. היא לאט 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 לימדה את עצמה, וקצת הבת הבכורה שלה שכבר כן, היא ידעה לקרוא, היא לך בת הבכורה, דודה שלי הייתה בפלמח, ודרך זה נחשפה, אתה יודע, לתרבות ככה יותר של היישוב, זה היה לפני הקמת המדינה. אז כן, דרך אגב, היה שם אתוס מאוד חזק של לימודים, וכמה זה חשוב. וכשהם עברו לקיבוץ, אז בקיבוץ היה כבר באמת סביבה, אז עוד ימים של לינה משותפת בקיבוץ, באמת קצת כמו שתיארתי קודם עם הפנימיות, אז הכוח של המשפחה, במובן זה של סבתא שלי, היה מאוד חזק, אבל גם הכוח של הקיבוץ היה מאוד חזק. הם גם הפכו להיות חילונים כולם, ונכנסו למסגרות שהיה ברור מה תסריט ההתבגרות.
אז היית אומר שזה לא רק, נגיד, במשפחה שלך, אבל נגיד כל הדודות והדודים, האחיות והאחים של אימא, הם גם הלכו ללימודים אקדמיים?
כן, 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 כן.
מעניין.
לגמרי.
זאת אומרת, זו דוגמה של משפחה מאגרת, שבאה מבית שלא היה שלא היה השכלה, וכל הילדים בעצם, כן.
כן, אבל זה באמת קשה לדעת מה היה קורה אילו הם היו נשארים בחולון.
תגיד, אבל העניין של החדר שאמרת, זה שאלה גם מעניינת. הרי זה לא אי אפשר להגיד, נגיד על משפחה הזאת, אבל זה משפחה במובן הזה, גם תחשוב על משפחה אפילו של חרדים, שלא לדבר על משפחות מסורתיות מתימן או ממקומות אחרים, שבהם כן היה דגש על לימוד, רק לימוד תורה.
נכון, נכון.
זה לא מתרגם אקדמי?
תראה, אחד הסברים ליתרונות האסכליתיים של יהודים, לאורך כל הדורות, יש את המחקרים האלה, זוכי נובל וכו', זה באמת האתוס הזה של הלמדנות. לאו דווקא אקדמית, אבל של ידיעת קרוא וכתוב, של, אתה יודע, לגברים, צריך תמיד לסייג את הדברים האלה לגברים, אבל בהחלט היה אתוס של למדנות. שהגדולי הדור וכולי, מנהיגי הקהילות, היו אנשים...
זה גם היה בקהילה היהודית המסורתית, זה היה מפתח למוביליות חברתית, כי אם אני נולדתי אני, שוב, אנחנו נוראים על גבר, אבל אם נולדתי אני, אז הדרך שלי לעלות לגבהים הסוציו-אקונומיים של התרבות שלי, זה להיות אילוי, כי העשיר ירצה להתחתן את הבת שלו, לא עם הבן אדם הכי עשיר, כי כבר יש לו כסף, הוא רוצה כבוד, וכבוד זה העילוי. אז הוא רוצה שהבת שלו תתחתן עם התלמיד המצטיין.
נכון, זה מעניין. אתה מייחס את זה למנגנון הזה של השידוחים, שבו הפרמטר של למדנות והשכלה, הוא באמת קיבל איזה מקום מאוד מאוד גבוה.
זה עוד סממן לאופן שזה תרבות שמתעדפת ומעריכה ומהללת לימוד.
אבל גם יהודים, מהתקופות של העת החדשה כבר המאוחרת, שהתחיל תהליך החילון וההתבוללות, ויהודים הלכו להשכלה גבוהה, הם באו גם כאלה שאתה יודע, תקופת ראשית הציונות, אפילו לפני, הם גדלו בחדר או במסגרת שבה הם ידעו לקרוא ולכתוב. אגב, מגיל מאוד מאוד צעיר, אני פה בישראל, ביקרתי בגני ילדים בבני ברק, שבגיל 3-4 בנים כבר יודעים לקרוא. זה מדהים, בדרך כלל בבית ספר רגיל זה גיל 6-7. אז היהודים שבאו עם הרקע ההשכלתי הזה של הלימוד התורני, יחסית מהר הצליחו להמיר את זה גם בסביבה לא דתית, בהשכלה נקרא לתיכונית, מדבר על אירופה, ואחרי זה בהשכלה אקדמית. כלומר, היה להם את הבסיס, גם אם גם כלכלית הם היו בתחתית הסולם, ולפעמים גם חברתית, אנחנו מכירים סיפורים על אנטישמיות ומכסות של לימודי יהודים, הם הצליחו לטפס די מהר ולנסות לעשות מוביליות חברתית דרך השכלה. הם אולי גם היסטורית הבינו שאין להם הרבה אופציות אחרות, כי משרות ציבוריות חסומות בפניהם, ומשרות בצבא חסומות בפניהם, וכל תארי האצולה, זה חסום ביניהם. אז הם פנו לנתיב האקדמי, ויש עוד קבוצות מאגרים, דרך אגב, תורי אסיאטים היום בארצות הברית, שגם דרך השכלה אקדמית מבצעים מוביליות חברתית מהירה.
תראה, אדם, אנחנו בשיחה דיברנו ככה בצורה אולי דסקריפטיבית, כן? תיאורית. כאילו, אתה מתאר בעצם מצב שבו לפי כל הנתונים הסוציולוגיים, ושוב, טוב שיש לנו אותם, כי הרבה פעמים זה שיחות שאנחנו מנהלים ככה ביום-יום, וכל אחד זורק את מה שנראה לו, אבל כל כך חשוב שיהיה לראות סטטיסטיקה, ושאנשים יבססו את הדיונים האלה על השאלות האלה, ועל השאלות חברתיות רחבות יותר, על סטטיסטיקות שאנשים כמוך ככה מציעים לנו. מציעים גם הרבה יותר, אבל באמת
כן,
בסוף
דאטה
איז קינג, כן, אתה מתחיל מדע. ודיברנו בצורה תיאורית, דסקריפטיבית, על כך שבעצם מסתבר שהעניין הזה של העון התרבותי הוא קריטי, כן? שההצלחה בלימודים, הצלחה נגיד, דיברנו על סוציולוגיה של חינוך, הצלחה בחינוך היא קודם כל סטטיסטית פונקציה של ההצלחה של ההורים בחינוך, או להישגים, או ההשכלה הגבוהה, או ההשכלה בכלל של ההורים. אם אני חושב עכשיו אבל פרסקריפטיבית, אם אני רוצה לחשוב על הראוי, על איזה סוג של צעדים צריך לקחת, או כדאי לחשוב לקחת בינתן הדברים האלה, מה היית אומר? לאיזה כיוונים סוג המחקר שאתה מעורב בו היה מוביל אותנו, אם אנחנו חושבים ממש ברמה של מדיניות?
כן, יפה. זאת שאלה מאוד 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 טובה. כי באמת, אם אתה חוקר את מערכת החינוך, בית ספר, הכשרת מורים וכו', אז קל לך לתרגם את זה למדיניות, כי זה תחום שהמדינה אחראית עליו. אבל אם אתה חוקר את המשפחה, באמת אפשר לשאול, טוב, אז מה... לחנך את ההורים זה מאוד מאוד קשה, וגם בהקשר של הראוי שאמרת, מה אנחנו יודעים, מה ראוי, איך נחנך את ההורים? מי אנחנו גם שנחנך אותם? כל אחד בא עם, אתה יודע, עם התרבות שלו והתפיסות. וגם אני מסייג שוב, אמרתי, זה שילד השיג תואר ראשון, לא אומר כלום על האושר שלו באלף, על האושר שלו בעין, על הלימוש.
כן, שנייה, לא, אבל אמרנו שזה כן אומר משהו על האושר בעין, נכון? שיש הלימה סטטיסטית כלשהי.
כן,
שאלה אבל... של האושר באלף היא שאלה מרתקת, האמת. אני הייתי מאוד מאוד שמח לראות על זה נתונים.
אתה יודע, נגיד, אז על האושר בעין זה אומר, כי הוא מצליח להתפרנס, וגם אמרתי, אחוזי התעסוקה יותר גבוהים, זה חשוב, בעיקר בשוק תעסוקה כל כך, אתה יודע, חסר קביעות וזה, זה שיש לך תואר, זה בהחלט סוג של תעודת ביטוח. אבל כאילו, אז מה? טוב, אז יש לי עבודה, אני סוכן ביטוח, לא, סוכן ביטוח לא צריך תואר, אבל אני רואה חשבון, אני עובד בזה. אז מה, זה יותר טוב ממי שלא? יש פה בהחלט שאלה קצת פילוסופית במובן הזה. אבל אני אגיד לך איפה הדברים האלה מתחברים. הם מתחברים בקשר שבין מערכת החינוך, בעיקר בתי הספר, גם גני ילדים, לבין המשפחות. ואני מחבר את סביב המושג הזה של מעורבות הורים, או של הקשר בין מערכת החינוך למשפחה. אגב, אני אומר מערכת החינוך ומשפחה, ולא בית ספר והורים, כי מערכת החינוך זה לא רק בית ספר, וגם המשפחה זה לא רק הורים. לפעמים הקשר עם הסבא והסבתא הוא חשוב לא פחות, או יש כמה אחים במשפחה הזה. באמת, מערכת המשפחתית היא מורכבת. בעבודה שלי עם מורים או מורים שבדרך ועם מנהלים, ואני גם מלווה בתי ספר, אני עובד איתם על הנושא. הרבה פעמים יש, בוא נקרא לזה רתיעה, של בתי הספר מהקשר עם ההורים. מבחינתם יש את הבדיחה הזאת על יאנוש קורצ'ק, שהמחנך כל כך מוצלח, כי אף הורה לא הפריע לו שם, הוא עשה מה שהוא רצה. אבל מבחינת הרבה מורים זה קצת הפנטזיה, אתה יודע, יאללה, תנו לי לעבוד עם הילדים. באתי לעבודה כי אני אוהב ילדים, ילדות, את האקשן של הכיתה, את החינוך, את התכנים. מה עכשיו? על ה-30 ילדים, יש לי עוד 60 או יותר מ-60 הורים, תזבו אותי בשקט. ומה שאני רוצה להגיד להם זה שהמעורבות של ההורים בלימודים של הילדים היא מאוד 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 חשובה. וזה נכון גם לגבי הורים מהמעמד הבינוני משכיל גבוה, וגם לגבי הורים ממעמדות אחרים, גם לגבי עולים חדשים, גם לגבי ותיקים. זה נכון לגבי כולם. המעורבות של ההורים בלימודים של הילדים היא מאוד מאוד חשובה, ובית הספר במובן הזה צריך להיות פרטנר לדבר הזה. והוא צריך לקבוע עבור עצמו מדיניות, איפה ההורים ובאיזה תחום ובאיזה מידה מעורבים בבית ספר ואיזה לא. אבל כתפיסה, המעורבות של ההורים היא חשובה. היא דבר שיכול לקדם את הילדים מאוד, ואם בית הספר מזהה של הורים מסוימים, אני מחנך את כיתה ג' ואני רואה שבכיתה שלי יש הורים שמבחינתם בית ספר זה לא כזה חשוב. ושיעורי בית שילד מקבל זה לא כזה חשוב, וכשיש מבחן זה לא כזה חשוב, וכשיש חלקת תעודות אז אף אחד לא שם את זה בבית. אז פה למורה כן יש מה לעשות, לא בלחנך את ההורים, אבל לפעמים בלתווך את זה, לפעמים ב... אתה יודע, אפילו לשקף להורים, להגיד, תראו,
אני... אפילו רק הדברים שאתה אומר עכשיו, זאת אומרת, יש לי תחושה של הורים שמקשיבים וכזה... טוב, למרות שזה קצת ביצה ותרנגולת, כי אני מניח שמי שמקשיב וגם ככה אומר, וואי, אני רוצה שהם יצליחו, אז אתם גם ככה מהאלה שדוחפים אותם להצלחה, וסוציולוגית אתם עושים את מה שאתם יכולים.
כן.
אבל אפילו לתווך לאנשים שהאופן הטוב, או האמצעי היעיל ביותר, סטטיסטית, לגרום לילדים שלהם להצליח בלימודים, זה להיות מעורבים, זה לעודד את זה, זה לדבר על החשיבות של זה, זה לשקף את החשיבות של זה, להשקיע בזה. כלכלית. אני בטוח שהרבה אנשים היו עושים את זה רק אם יודעים עד כמה שזה חשוב.
לגמרי, ואני מדבר על מורים.
עושים את זה יותר אולי.
תראה, למשל נושא, משימה מאוד מרכזית של בית ספר יסודי זה הוראת השפה. ילדים צריכים לקרוא, ולא בשביל שיעורי שפה.
אוריינות.
אוריינות, כן, אוריינות זה כבר מושג יותר רחב. אבל ילד צריך לדעת לקרוא גם כי כשהוא מקבל בכיתה א', שאלה בחשבון, הוא צריך לקרוא אותה. ושהוא קורא משהו במדעים, הוא צריך לקרוא את זה. אז השפה ילד שעד סוף כיתה א' לא יודע לקרוא, וואלה, מצבו. מצבו קשה יותר מילד שכן יודע. עכשיו, אחד הדברים שהכי עוזרים לקריאה זה לתרגל את זה. וזה בסה, ילד שלא יודע לקרוא. הילדה שלי עכשיו קצת לומדת אנגלית, היא בגימל. השלב שבו היא תצטרך להתחיל לקרוא ספרים באנגלית, זה קשה. כי היא עוד לא יודעת, כן, ייקח לה זמן. ובמובן הזה, המקום לתרגל קריאה זה הבית. הבית ספר מוגבל בזמן וביכולת שלו לקרוא. אז יש בתי ספר שאומרים, טוב, בתחילת כל יום, 10 דקות כל הילדים קוראים וכו', אבל רוב עבודה צריך להיות בבית. מחנכת שמזהה שלילד קשה, ונגיד רגע, נוריד עניינים אורגניים, יש לו הפרעות קשב ולקיות למידה, ונוריד את זה, ילד, אתה יודע, בסדר מבחינת היכולות. ככל שהיא תנסה לתת להורים כל מיני טיפים על איך לקרוא ספרים, בכלל אתה יודע, תגיד להם, תקשיבו, זה חשוב. זה חשוב שבערב, לפני השינה, תקריאו לו סיפור, ואחרי זה אולי הוא ינסה, אתה יודע, לקרוא את הכותרת, ואתם תקריאו את השאר, או תקחו סיפור קצר, שורה, שורה.
ברעיון שלנו פה בפודקאסט, חוקרת סיפחה על החשיבות המטורפת של הסיפורים לפני השינה.
ממש.
כאילו שזה עושה הבדלים, זה כאילו יוצר פערים שלא יושלמו יותר.
עצומים. אתה יודע, יצא לפני כמה שנים ספר על ילדות בחברה הערבית, והוא שם כמה מחקרים על הנושא של הקראת סיפורים. ומסתבר שעד לפני, אתה יודע, חצי דור אחורה, עוד היו הרבה מאוד סיפורים בעל פה, שאימהות סיפרו לילדים בעל פה, וזה קצת הלך ודאך, ומצאו שם פערים עצומים בתוך החברה הערבית בישראל, בין הורים, בעיקר אימהות, שמקריאות לילדים סיפור לפני השינה, לבין כאלה שלא. באמת פער עצום. ביכולת של הילד, אתה דיברת על אוריינות, כן, להבין את המשמעות של שפה, אתה יודע, שפה תקנית, להבין איך בנוי סיפור. כן, זה אגב שונה מלראות נגיד סרט, אז כשאתה קורא סיפור, הדמיון עובד אחרת וכל הדברים האלה. כן, עכשיו לפעמים נגיד המורה שולחת עם הילדים לסוף שבוע איזה טקסט, ומבקשת שהילד יחזור אחרי שהוא הקריא את זה 3 פעמים, וכל פעם חתמו לו, אבא, אמא ואח או אחות. יש מורות שהן רואות שחלק מהילדים חוזר אחרי שהוא עשה את זה, וחלק לא. והתשומת לב שצריך להקדיש לאלה שלא עשו את זה בבית, זה עניין קריטי. בוודאי בתחילת בית הספר היסודי, וזה ימשיך הלאה, גם לחטיבת ביניים ולתיכון. ככל שהבית מבין את הערך, אומרים בעוד שבועיים יהיה מבחן בחשבון. עכשיו השאלה מה קורה בבית מול הוואטסאפ הזה שהמורה שלך. יש בתים שנערכים לקראת זה, לא בלחץ וזה. אומרים לילד, ראית שיש לך מבחן? כמה ימים קודם אתה צריך ללמוד? אתה צריך עזרה של מורה פרטית פעם, פעמיים, שלוש או לא? יש לך זמן, לא יודע, אתה הולך לחוגים, חברים, עניינים, אתה מסדר. יש מקומות שהשיחה הזאת מתקיימת, ויש מקומות שלא. תן לך עוד דוגמה, בנושא של תעודות. בעיקר בית ספר יסודי, זה יותר חזק. יש, אתה יודע, פעמיים בשנה מחלקים תעודות לילדים. יש מקומות, אני מכיר את זה פשוט מהמחקר שעשיתי וגם ראיתי בעיניים, שהתעודה מונחת, הילד חזה, מונחת על השולחן בבית, ומחכים שהסבא והסבתא יבואו כדי להראות להם את התעודה שהילד קיבל, ויש כאלה שהורים לא מוצאים את זה מהתיק של הילד. כן. לילד, המסר ברור. לגבי החשיבות. כן. תעודה הרי היא סמל, כן? היא מייצגת בית ספר, לימודים, הישגים, ואני לא מדבר על הישגיות, כזה לחרוש לקבל 100, זה לא זה. זה היחס לחשיבות של הדבר הזה שנקרא לימודים, שמיוצג על ידי בית ספר, מורים, תעודות, שיעורי בית. אז עכשיו, בית ספר שמכיר את הדבר הזה וחושב על זה, יכול כן להביא לתשומת ליבם של ההורים כל מיני צמתים כאלה, כמו שאמרתי, שיעורי בית, מבחנים, תעודות, ימי הורים. יש הורים שבאים, יש כאלה שלא. התנדבות, אומרים, צריך שבוע הבא, יש טיול, צריך הורים שילבו. יש משפחות שתמיד ההורים יגיעו, ויש כאלה שאף פעם לא. המורה יכולה לפנות לאבא או לאמא של ילד שכזה אף פעם לא יגיעו, להגיד, תבואו. זה נקרא, יש חוקרת אפשטיין שהבחינה בין מעורבות הורים בבית ספר ומעורבות הורים בבית. מעורבות הורים בבית ספר, יש נקודות שהורי יכול לבוא לבית ספר. וכשהילד יודע שאבא שלו בא לבית ספר, לא משנה אם זה בבוקר, אתה יודע, לעשות גינה או לזה, או בערב לשיחת הורים, הוא יודע בתת מודע שההורי פינה זמן, זה חשוב לו, הוא אולי הפסיד עבודה, אולי משהו, כך בייביסיטר. ברור לו שבעיני ההורי זה חשוב.
כן.
והדבר הנוסף, שעליו קצת רחבנו יותר את הדיבור, זה מעורבות הורים בבית, ובגיל הצעיר זה יכול להיות ללכת עם הילד לתערוכה, לרשום אותו לחוג, ללכת להצגה. דיברנו על הנושא הזה של קריאה והקראה של סיפורים. אפילו לפתור עם הילד בבית כזה תשחץ או משהו. זה לראות שהילד יודע שההורים שלו קוראים ספר. אתה יודע, יודע שליד המיטה יש להורי ספר, או שבסלון יש מדף עם ספרים. לכולם פעולות, שוב, רובן לא מודעות, זה הקסם של הסוציולוגיה, שאנשים לא עושים את זה, הורים לא עושים את זה, רגע, אני עכשיו את למדף ועשים עליו ספרים. הם פשוט עושים את זה כי זה נראה להם...
כן. אבל טוב, אולי עכשיו הם מאזינים לך, דוקטור אדם הישראלי, והם יחליטו לעשות את זה באופן יזום.
יכול להיות, אני, אתה יודע, יכול לייעץ להורים.
זהו, אתה יודע מה, אולי, אבל, אולי, נו.
לא, אבל האמת שאני לא יכול לייעץ להורים, וגם הם לא יקבלו
למה
את
לא?
הצעתי. אני אגיד לך, כי זה עניין...
זה בדיוק היה, רציתי לסיים עם שאלה כזאת.
אני חושב שזה לא יעבוד, כי יש משהו, וזה קצת, אני קורא לזה הקסם שבסוציולוגיה, שאנשים, אתה תלך לקנות בגדים במקומות מסוימים, ותלך לאכול אוכל במקומות מסוימים, וגם תרכוש חברים מסוג מסוים. וזה שאני אגיד לך, תשמע, ג'רמי, עדיף לך לקנות בגדים אחרים, ועדיף לך להיפגש עם חברים מסוג אחר, אני לא בטוח שזה יעזור לך. אם תעשה את זה, זה יהיה נורא מלאכותי, ואתה גם לא תעשה, כי, אתה יודע, זה אנחנו, זה
ה... זאת אומרת, כי אם הייתי שואל אותך, הייתי אומר לך, טוב, אדם, וזה שיחה מרתקת וזה, וגם חשבנו, אתה יודע, דיברנו באופן כללי על סוג הצעדים וסוג
המדיניות. חמישה טיפים לאורח.
כאילו, כן, אם היית צריך ככה, מההבנה שלך, מהסטטיסטיקה, מהמחקרים שאתה חשוף אליהם, שאתה קורא אותם כל הזמן, מה הדבר שאתה אומר להורים שמקשיבים,
זה שאלה מאוד מורכבת, כי אני באמת חושב שאנחנו, וזה אני באמת אומר כסוציולוג, פסיכולוגית אין לזה תשובה אחרת, יש לנו איזו זהות שהיא קשורה למאפייני רקע הסוציולוגים שלנו, לאתניות שלנו, למעמד הכלכלי. איך בן אדם יודע להגיד שהוא במעמד הביניים? כי הוא צורך תרבות מסוימת, יש לו מעגלי חברים מסוימים, יש לו, הוא גר בסביבה מסוימת, הוא ישלח את הילד לגן אחד ולא לגן אחר. כלומר, זה דברים שהם באמת חלק מהזהות שלנו. אני חושב שקשה לעשות מין הדרכת הורים לדבר הזה. לא מדבר על משהו מאוד נקודתי. אבל, וגם, אני חוזר פה להתחלה, מי אני שאגיד להורים איך לגדל את הילדים שלהם?
כן. זאת אומרת, עם כל השיחה הזאת, שדיברנו על סוציולוגיה של החינוך, ושסוציולוגיה מתבטאת לחינוך, אפילו חשבנו על... הצעת המחשבה על סוג של פעולות רחבות וסוג של מדיניות ציבורית שכאילו מצמצמת פערים וכו'. אתה עדיין אומר, having said all of that, זה שיש משפחות שאומרים, בית ספר זה בולשיט וזה, ותרוץ בשדה ילד, כאילו בוא תלמד מהיער.
או בוא תעבוד איתי במוסך.
או בוא תעבוד איתי במוסך, או בוא, אתה יודע, בוא נשב בים, כאילו בכיף שלנו. אתה לא לוקח עמדה.
אז תראה.
אתה אומר...
יש, הסוציולוגיה של החינוך...
Whatever roles.
אז תראה, הסוציולוגיה של החינוך זה חיבור של שני תחומים מאוד שונים. סוציולוגיה במהותה, יש באיזה משהו קצת מבאס. בעיקר אם אתה סוציולוג שחוקר פערים ואי שוויון, כי תמיד יהיו פערים ותמיד יהיו אי שוויון, זה בסה, אוקיי? תמיד יהיו פערים. לא משנה, גם תנסה לצמצם, אז מה שאמרנו, התיאוריה של האי שוויון המתמשך, אז משהו אחר. מצד שני, חינוך זה תחום אופטימי ומאוד אקטיבי. נגיד, עשית חלוקה קודם בין לתאר לבין לפעול. הסוציולוגיה בגדול זה תחום שמתאר. הרבה שנים, אגב, בישראל וגם בעולם, לא היו שינויי מדיניות שנולדו מתוך איזה ידע סוציולוגי. אני חושב שהפעם האחרונה, זה המנחה שלי, פרופסור עדנה לומסקי-פדר, תראה יפה, הפעם האחרונה שעשו פה שינוי מדיניות רציני בעקבות ידע סוציולוגי, זה הרפורמה שיצרה את חטיבות הביניים והאינטגרציה. ואפשר להתווכח עד היום כמה זה הצליח או לא, אבל מאז הסוציולוגיה קצת מתחפרת בתוך איזה, היא באה לבאס, היא תמיד תדבר על פערים וכו'. חינוך לעומת זאת, זה תחום אופטימי וזה תחום אקטיבי. כלומר, אני בצד הזה כמחנך, בגלל זה אני הולך לעבוד עם סטודנטים שהולכים להיות מורים, ובגלל זה אני מלווה מנהלים וכו', ובתי ספר, כי אני אומר, אי אפשר להישאר עם הידע הסוציולוגי והלכת הביתה. אתה חייב בכל זאת לנסות לעשות משהו, אז אני חושב שלשנות את ההורים לא נצליח, ואולי גם יש פה איזו שאלה מוסרית אם זה בכלל ראוי, אבל כן בית ספר יכול לעבוד עם ההורים על מה שבית ספר עושה. להגיד, תראו, הילד זה צריך לקרוא.
כן.
מה שיעזור לו זה להקריא סיפור לפני השינה, זה כל מיני דברים קטנים. אני לא חושב שזה ישנה את מהות ההורים, אבל ברמה הפונקציונלית, בוודאי אם חשוב להם שהילד שלהם יצליח בבית ספר, זה כן יכול לעזור. אז לא הייתי משנה את ההורים, אבל יש הרבה דברים ברמת העקרונות, הטיפים שבית ספר יכול מאוד 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 לעודד, וזה יכול לשנות.
אדם הישראלי, דוקטור אדם הישראלי, תודה רבה לך על באמת מבוא מרתק לסוציולוגיה של החינוך, ומי שרוצה עוד כאמור, אצלך באתר, תכתובו אדם הישראלי בגוגל, אולי אתה צריך לעשות שם טיפים מתוך הסוציולוגיה.
כן, יש לי כמה.
להורה שרוצה להצליח.
לא מזמן, היה איזה כתבה.
זה אדיר את הטראפיק.
כן, כן, הייתה איזה כתבה על הנושא הזה של עידוד קריאה, ורשמתי כזה, הכתבת אמרה לי, אז בסוף, תן איזה 10 טיפים ונתתי, וזה התפרסם, ואני יודע שמאז הרבה אנשים ראו את זה, אז יש מה לעשות.
תודה רבה, רבה לך, אדם.
תודה לך.
כיף גדול שהיית איתנו כאן היום, ואני רוצה להודות לכם, לקהל הקדוש של הפודקאסט שלנו, הפודקאסט של Think and Read Different, מקווה מאוד שנהנתם מהפרק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שכבר הקלטנו, ומה נגיד לכם? רק בריאות, רק השכלה, בכל מובן ובכל צורה, ומהלב, ובאקדמיה, ומחוץ לאקדמיה, וסיפורים לפני השינה, גם למבוגרים, תחזרו לקחו, כאילו, בוא נחזור לקחו. אני מתגעגע לתקופה שהדבר האחרון שעבר לי בעיניים, זה היה ספר, ולא תמיד כל מיני שטויות בפלאפון. מעניין כאילו לראות עד כמה שהמסך, אם המסך זה נחשב לסיפור לפני השינה מבחינה מחקרית.
השאלה מה יש על המסך? הבת שלי קוראת ספרים באייפד. אז וואלה.
אז אתה אומר, זה בסדר.
הצלחנו. ג'רמי, תודה רבה לך על ההזמנה.
תודה לך. תודה לקהל הקדוש. כאמור, מקווה שנהנתם בפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם כבר נקליט. עוד, ורק בריאות, רק חינוך ללב ולנשמה, ואני מקווה שאתם איכשהו בטוב, ונשתמע. תודה רבה.
תודה.
פודקאסט. פודקאסט. פודקאסט.